מה?
בקשר למערב או שפוגעים?
כן, כן, בקשר למערב, כן. יש שאלה של
המערב.
סליחה? בספר אור חדש יש שאלה של המהר"ל על מגילת אסתר. יש שם הרבה שאלות כמובן, אבל אחד הדברים שהוא שואל שם זה מדוע מרדכי אומר לאסתר, את ובית אביך טובנו. השאלה שם, מה קשור לבית אביה? אתם זוכרים על מה מדובר, נכון? רווח, אל תדמיד בנפשך לנצל בבית המלך, למלא בבית המלך מכל היהודים. רווח בהצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובד. שואל שם מהר"ל, מה זה קשור לבית אביה? הרי ידוע שאסתר הייתה אלמנה, הייתה יתומה. אין לה אבא. אז מי שם יעבד אם אסתר לא תעשה מה שצריך לעשות? זאת השאלה. והתשובה לשאלה הזאת תמונה בהיסטוריה הכללית הרחוקה שלנו, על מה שאמר, על מה שאנחנו יודעים מאיפה בא אסתר. אסתר בא מ... היא צאצאה של שאול המלך, וגם שאול בא מבנימין. אז אומר שם רב מרדכי לפי מהר"ל דבר הבא, אומר לה, את הרי יודעת שתפקיד העיקרי של בנימין זה היה להילחם עם עשיו, כי עשיו, צאצאה של עשיו זה המלך, ובנימין היה היחידי מכל השבטים שלא השתחווה לעשיו, ולכן יש לו כוח לנצח את עמלק. ואת בעצם היחידה, לא, סליחה, אז בנימין היחיד שהוא יכול בסופו של דבר לנצח את עמלק. ובאמת, כל פעם יש סיפור, היסטוריה חוזרת על עצמה, שיש מין מצב כזה שצריך להילחם עם עמלק, ואם מנצחים, אז ההיסטוריה מתקדמת הלאה. אם לא מנצחים, אז מי שנמצא שם, אז הוא לא רק שהוא בעצמו, שלא עשה את תפקידו, והוא בעצמו נאבד. אלא גם כל שייכות של המשפחתית, כל הדורות הקודמים שהם, שהוא בעצם מייצג אותם, גם הם לא ממלאים את תפקידם והם, ומהותם הולכת לאיבוד, כן?
האם מישהו הזה חייב להיות, מישהו נלחם גם, למה הם חייב להיות מישראל?
מישראל?
כאילו, בגלל בפרט מישראל בגלל?
כן.
אז במלחמת העולם השנייה אנחנו לא נלחמנו, ולא ניצחנו.
כן.
אז איך זה?
זה קשה לי להגיד עכשיו במלחמת העולם השנייה, יכול להיות שאתה צודק, אבל ניצחון הוא לא דווקא מזה שאתה מפעיל טנקים ותותחים ואתה מנצח אותו בצורה כזאת. לפעמים, הרבה פעמים הלחימה היא לחימה יכולה להיות פסיבית. למשל זה שעם ישראל נשאר עם ישראל והקים אחר כך מדינה. אני חושב שזה ניצחון עצום על נאצים.
זה היה עקיפין, זה היה בדיעבד, לא?
כן, כן, לא, לא. מדינה לא קמה בדיעבד. מדינה קמה לכתחילה. וזה לא היה בעקיפין, זו הייתה תוצאה ישירה למלחמה הזאת, לשואה. אנחנו הצלחנו בסופו של דבר להקים מדינה, אני חושב שזה ניצחון אדיר. אין ניצחון יותר גדול, יותר גדול מלהקים מדינה אי אפשר. גם אם היית משמיד כל הגרמנים, כל הנאצים שהיו שם, אחד אחד, פשוט עושה לה, אף אחד לא היה נשאר בחיים, ולא היינו מקימים מדינה, זה לא היה ניצחון כזה גדול כמו של להקים מדינה בסופו של דבר. לא, אני חושב שזה דווקא דוגמה. טוב, אז בוא נמשיך. סליחה?
בתוך הרב היה סיפור שהנאצים הגיעו עד מצרים וכבר אין שום דבר,
כן. טוב, אז בואו נמשיך את העיקרון, כן? אז אנחנו הבנו את העיקרון, לפי מהר"ל, יש שבט בנימין, הוא נלחם עם, הוא צריך ללחם עם עמלק, עם עשיו ועמלק, ואת עכשיו צאצאה שלהם, אז את בבית אבי יובדו, אם את לא ממלא את התפקיד, אז יוצא שכל הדורות הקודמים גם לא מילאו תפקיד. אבל אפשר להגיד שיש עוד נקודה אחת שהיא דוגמה טובה למה שאנחנו עכשיו מדברים. תסתכלו, אם אנחנו נראה את הדמויות המרכזיות שמשתתפות במגילת אסתר, שזה מרדכי, אסתר, המן, לא, כי אני עכשיו רוצה לראות לכם את המהלך הזה קצת עוד רגע. קרה שם חטא, כן? זה שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, אתם זוכרים את זה. היה שם תשובה, כולם חזרו בתשובה, ושם יש תפקיד גדול ללבוש, וגם יש שם קול השם, והוא מוסתר, אנחנו... כל השם שהוא מוסתר, אותם הדמויות, אותו מבנה, יש גם בסיפור עם שאול, כשהוא נלחם עם המלאכים. יש שם גם, יש שם שאול, יש עם, אני עוד מעט אסביר הכל, יש שם הגג, שלא הרגו את הגג, עושים תשובה, יש שם גם לבוש, שקוראים לבוש משאול, ויש שם גם נביא, שזה כל השם. יש שם אותם מרכיבים, שהאחד מול השני. מעניין שאותו סיפור בדיוק, מאחד המבנה, מאחד המרכיבים, מאחד הדמויות, הוא מופיע גם בגן עדן, גם בחטא הראשון. וגם שם יש אותם הדמויות. יש שם אדם, יש חווה, יש נחש, יש חטא, יש תשובה, יש לבוש, יש כל השם. רגע. כל השם שמעתי, כן, אומר. מרדכי ואסתר, לפי חלק מהמפרשים, היו בעל ואישה. אסתר לא הייתה רק לבד של, לאחיינית שלו, אלא הייתה אשתו, כן? הלכה לו לבית, אין בית, אלא עזרה. זה בית, ובית זה אשתו. כך אומרת הגמרא שהייתה אשתו. אדם וחווה, וגם פה יש נחש שהוא מפריד ביניהם, והוא רוצה, וגם פה המן, הוא המן שהוא עמלק. ולמה עמלק נקרא עמלק? כי כתוב ככה, מפרשים מסבירים, למה הוא נקרא עמלק? כי הוא כולו מעוקל. עמלק הוא מעוקל. וגם הנחש, שם של הנחש, זה הנחש הקלטון. שם המלא של נחש, זה במדרש כך כתוב, נחש הקלטון, מעוקל הקלטון קור, זה אותו אחד בעצם. אז, וגם עם שאול, אם אתם זוכרים שם, אותה תשובה שאדם נתן לגבי למה הוא עשה את זה, אומר, למה עשית את ה... אומר, האישה שלך את האימדי, היא נתנה לי מן העץ ויוכל. וגם בשאול, אותו סיפור, אומר, למה אתה חטאת? אז אומר, כי עם ביקשו להביא שם זבחים וכו' וכו', וזה עם השם. אז אומר לה עכשיו מרדכי, לאסתר, כן.
יחס בין מלך לעם, לא הייתה יחס בין אשתו.
כמו בעל ואישה. זה נכון, היחס הוא לא, לא אותו יחס, רק, רק שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על הדמות של דמות כמו שאול, שהוא המשפיע, הוא זה שמנהיג, הוא היקי שם, והעם הוא זה שצריכים להיות מונהג, ובכלל מופשטת כן יש ביניהם אותה מערכת יחסים. אז כמו בעל ואישה, ככה מלך והעם שלו, יש, יש בחינות כאלה.
כן, וזה גם זה גם בישראל במדבר, בתקיפת המלך במדבר, ישראל, וזה אותו...
אני לא זוכר שם אם זה, אם זה מסתדר לפי, בדיוק לפי אותו מבנה, אני לא זוכר. יכול להיות, צריך לבדוק, זו שאלה טובה. איפה הייתה
תשובה
את השאול? שאול, שאול אמר, חטאתי להשם. הוא אומר, בפירוש, חטאתי.
מה לבוש? מה לבוש? מה לבוש אצל שאול?
אצל שאול?
קורא את הקרא?
כן, זאת אומרת הוא תפס אותו בבגדו, אז הוא קרא את ה... אומר, קרא ממך מלכות. כן.
יש בעיה בנושא של המדרש שמרדכי ואסתר הם נשואים. איך אסתר הולכת לבת המלך לשמש אשתו של המלך?
כן, כן, זה באמת צריך לנסות להבין, להסביר, זו שאלה טובה, רק זאת עובדה, ככה זה כתוב. השאלה איך זה מסתדר, זו שאלה, זה צריך לבדוק את זה. יש באמת, תוספות יש בנושא הזה, הוא דן את השאלה שלך. יש עוד מפרשים מסבירים, כן, יש הסבירים. אבל קודם כל אנחנו מבינים את העיפרון פה, זאת עובדה. בסדר? טוב. עכשיו יוצא מזה שכל הדמויות כאן, שאנחנו מכירים אותן, הן דמויות לא פרטיות. זה לא משהו ש... שפעם זה היה איש כזה שקראו לו שאול ודם פרטי והוא עושה ככה, או פעם הייתה אישה כזאת אסתר וזה, אלא דמויות הללו הן מעין כוחות כאלה שפועלים בהיסטוריה. זה מעין כוח, מין אידאה מסוימת, כמו אידאה של רע, רשע. והרע הזה מתגלה פעם בנחש, פעם באגג, פעם בהמן. הם כולם לא רק אנשים פרטיים, ואם זה הסיפור הזה במגילת אסתר, לא סיפור שהוא גם משאול וכל זה, הם לא סיפור שמספר לנו על מה היה לאנשים הללו ואיך עם ישראל ניצל, אלא זה סיפור שמספר על ההתרחשויות מטאפיזיות, זאת אומרת כלליות, רוחניות, מבנה היסוד, מבנים של היקום הזה, של העולם הזה. זה בעצם מה שמתרחש. המן זה לא בן אדם בלבד, והאסתר זה לא בן אדם בלבד, אלא ומרדכי, זה כוחות, 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 כוחות. איך אנחנו רואים את הדבר הזה? יש גמרא במסכת חולין ששואלת שאלה כזאת: משה מן התורה מניין? התשובה הזאת, זאת השאלה, משה מן התורה מניין, היא שאלה מאוד מוזרה, כי בעצם ביטוי הזה בגמרא, משהו מן התורה מניין, זה אומר מה המקור, איפה כתוב, איפה הוא מוזכר בתורה כבר? איפה משה מוזכר בתורה? זאת השאלה של הגמרא במסכת חולין.
משה?
מה הכוונה?
כן.
כל מקום.
יפה מאוד, נכון. נכון, אתה צודק. בכל מקום כתוב משה, נכון? כן. אולי מילה הכי חוזרת בתורה, מכל המילים שיש, אולי זה מילה משה. אז מה השאלה של הגמרא? הגמרא במסכת חולין, בדף קוף למד פה, בעמוד ב', היא שואלת, משה מן התורה מניין? איך אנחנו, איפה מוזכר משה בתורה? ונכון ששאלה היא מוזרה, אבל התשובה של הגמרא מוזרה שבעתיים. אתם יודעים מה התשובה של הגמרא? התשובה היא שכתוב בתורה, ושגם הוא בשר. ושגם הוא בשר.
בשר?
כן, זה פסוק במסכת בפרשת בראשית.
ושגם הוא ושגם הוא בשר?
ושגם הוא בשר, כן. כך כתוב, מה? כן, נכון, זה הפסוק, בדיוק, נכון. וזה תשובה, אז הוא אומר, איך זה, הרש"י מסביר, איך זה שהבשיגם הוא מילה בשיגם זה משה, מה הקשר? אז הוא אומר, בגימטריה, מילה בשיגם בגימטריה זה משה, לכן אנחנו יודעים שמשה מוזכר בתורה. אז נכון שזה קצת מצחיק, נכון, האמירה הזאת, אלא אנחנו מבינים שאם חז"ל כותבים ככה והם אומרים ככה, הסימן שיש בזה עומק גדול, עומק אדיר, זה משהו מאוד מאוד פנימי, מוסתר. הגמרא לא שואלת שטויות, חס וחלילה, והיא יודעת שכתוב משה בתורה. אז למה היא גם שואלת שאלה כזאת, ואחר כך מביאה תשובה מוזרה כזאת? וההסברים
עושה
זה. מה?
הם מחפשים
לזה.
את ההזכרה של משה.
כן, אבל כתוב כבר משה. למה אתה צריך גימטריה בשביל זה? ועוד איפה, כן? בשגם.
איך זה
עובר? בפרשה בראשית. כן.
שורים תורה בגמרא, אז מקדמים לכל התורה כולה, או רק לספר בראשית?
לא, כל התורה. אני יודע, למשל יש ביטוי, אני יודע, אני לא זוכר, אבל נגיד טהרות מן התורה מניין. אז מביאים פסוק, איפה שכתוב טהור תמיד. זו שאלה מוזרה, אלא משהו פה מסתתר, ברור. מה מסתתר? אז אני אנסה להבין ככה. מילה בשגם היא מילה שמופיעה דווקא בבראשית, לפני שמשה נולד. למה התורה לא מביאה, לא, למה הגמרא לא מביאה פסוק מרגע שמשה נולד? כי אפשר היה לומר שמשה זה בן אדם מסוים שהוא נולד בתאריך כזה וכזה, במצרים אצל אבא ואמא כזה, כאלו, והם והוא גדל, נהיה אדם גדול, הגיע לנבואה, נהיה איש אלוקים ממש, ו הנהיג את עם ישראל, והוא כזה דבר, אדם מיוחד. אפשר היה ככה לומר. אבל התורה אומרת, האם משה מוזכר לפני שהוא נולד? ואם הוא מוזכר בתורה לפני שהוא נולד, סימן שזה לא בן אדם בלבד.
למה?
בן אדם
יכול להיות מוזכר לפני שהוא נולד.
איך?
מה, אתה מדבר קווי אופי?
תן לי דוגמה, איך מישהו מוזכר לפני שהוא נולד? כתוב תכף, מה? לא מוזכר.
קורש.
איפה? שמה? לא מכיר. איך הוא מוזכר?
בספר ישעיה.
כן, אבל מה כתוב שם? אני לא זוכר.
אסתר מוזכרת.
איך? כן, זה ברמז, אתה צודק, זה נכון, זה כתוב באמת ככה. עכשיו בגמרא בהמשך, איך אומרת? אבל אתם מבינים, אם משה, אם מסופר על משה שהוא נולד ביום מסוים, אצל הורים מסוימים, אז אנחנו מבינים, מדובר על זה. נרצצה? כן, כן, בבקשה.
כה אמר השם למשיכו לכורש אשר יזק בדמיינו נרד לפניו גויים,
מותני מנחים הפתק. נו, למה זה לפני שהוא נולד?
כי זה בתקופת ישעיה,
הוא
היה בבית שני,
תחילת בית שני. אתה למדת על זה שבאותו זמן קורש עוד לא נולד? באותה תקופה? זה מעניין, לא ידעתי על זה שהוא לא נולד, אבל באמת אני צריך להסתכל במפרשים, אז לנסות ללמוד. תודה רבה שאמרת. באמת, אני זכרתי את הפסוק, הוא אמר השם למשכי קורש, אבל שזה מדובר על התקופה שעוד לא נולד, זה לא... איפה לראית את זה? מי אומר את זה?
זה דעת
מקרא
גם, וגם...
כן, שהוא אומר שעוד לא נולד אז קורש? יפה. טוב, תודה רבה, אני בלי נדר אבדוק את הדבר הזה, יישר כוח. טוב, אז יכול להיות שזה באמת עוד נושא שצריך לברר אותו, רק פה, מה שאנחנו בינתיים מדברים כעת, זה עיקרון. זאת אומרת, זה מה שגמרא שואלת כאן. אם אדם הוא פרטי, בן אדם שהוא פועל בתורה ומשפיע על אנשים וכל זה, אז כשהוא נולד, אז מדברים עליו. אבל אם הוא מוזכר בפרשה בראשית, אפילו לפני שנולד, הסימן שזה לא בן אדם בלבד, איזשהו כוח, כוח שמופיע במציאות, ואז הוא מופיע, הכוח הזה, בתור אדם. לכן כשגמרא אומרת, משה מן התורה מניין, היא מחפשת איפה משה מוזכר לפני שהוא נולד, לפני שזה בן אדם. ואז מביאה את הפסוק הזה. אחר הגמרא ממשיכה ושואלת, המן מן התורה מניין? איך אנחנו יודעים שהמן מוזכר בתורה לפני שהוא נולד? גמרא עונה, המנעץ. מהמילה המנעץ. למה המנעץ? המן זה המילה המן. המנעץ זה מילה המן. המנעץ בפרשה בראשית. המנעץ שצוותיך לא תוכל ממנו הכל, לא זוכר פסוק, אבל זה. שהשם שואל את האדם, האם אתה אכלת מאותו עץ? המנעץ אשר אמרתי. המנעץ. ואז גמרא אומרת, מרדכי מן התורה מניין? אומרת גמרא, מור דרור. כתוב שהיה קטורת, שחלק מהמרכיבים של קטורת היה מור דרור, אז זה מניין, אז זה מרדכי. אסתר מן התורה מניין? ואנוכי אסתר אסתי. יוצא אם כן שגמרא מחפשת במילים הללו בצורה שזה נראה קצת כאילו מוזר וכאילו אילוץ כזה ופתאום נגיד כאלה, אלא ברור שגמרא פה מחפשת איזשהו רעיון. מה הרעיון? רעיון לומר שהדמויות הללו, משה, מרדכי, אסתר ולהבדיל אמן, הם לא דמויות פרטיות. זה לא בני אדם בלבד שהוא גנב ממנה משהו, הוא לקח ממנה משהו, הוא רצה להרוג משהו, הוא לא רצה, אתה חוסנה וגמר. אלא זה דמויות שהם כל אחת מבין שהוא מייצג כוח במציאות. אידאה, איזשהו רעיון, איזשהו דבר שקיים בעולם. והוא עכשיו נציג של האידאה הזאת. לא סתם פלוני, מוישה ויציק, אלא הוא מבין שהוא כוח. איך אנחנו יודעים תן לכם עוד דוגמה. דיברת לגבי המלחמת העולם השנייה, על השואה, הנאצים. אני חושב שגם מי שלמד קצת עניינים בהיסטוריה על התקופה הנאצית יודע שגם הם התייחסו לעצמם בתור נציגים של כוח. האליטה שלהם, הם היו ממש עובדי עבודה זרה, היה להם שם, היו משתחווים והיו, היטלר אמר שמו, היה עובד את אל ווטנג, היה אל גרמני, יש מחקרים ומורים את זה, ממש דברים מעניינים מאוד, מאוד מאוד בלתי צפויים. היה אל ווטנק בגרמניה, אל צפני. מה? כן, היה עובד אל ווטנק. ולכן, וזה היה אל גרמני קדום, עבודה זרה, והם היו ממש עובדים עבודה זרה. היו שם כל מיני כתות מיסטיות וכל זה, זאת אומרת, היו עושים סיאנסים, עניינים, ממש סביב העסק הזה. והיטלר משמו ראה את עצמו כנציג, כנביא של האל הזה, אל קרח. ככה דרך טוב, זה סיפור ארוך, אבל אולי פעם אם תרצו אני אוכל להסביר לכם. זה ככה מסבירים איך הוא התחיל מלחמה בלי להתכונן אליה. הוא חשב שהוא מייצג ולכן קור לא יפגע בו, לכן הוא התחיל מלחמה עם רוסיה בלי להתכונן ולא שם לא השקיעו הרבה במלחמה בחורף. יש מחקר כזה שאומר של השורשים מטאפיזיים של הנאציזם. אני לא זוכר מי, אני חושב שיש כזה ריימונד אהרון שהוא עשה את המחקר, אני לא זוכר אם זה בדיוק הוא או לא, אבל ככה זה אצל גרמנים היה על האבזמים שלהם כתוב גוט מיטונט, האל איתנו, וסמלים הללו של של צלב קרס וכל זה, זה כל זה היה סביב זה.
צלב קרס היה
במלחמת
העולם הראשונה,
אפילו זה סמל הודי.
הודי,
כן. כן, מאוד מאוד עתיק, כן, זה מראה שמש שמתגלגל, אבל זה סמלים, וגם תשימו לב, כל המלחמה הזאת היא הייתה מאוד, מאוד לא פרגמטית. הוא הלך לשם איפה שיהודים, וניסה ללחם דווקא, ורצה להשמיד יהודים, וכשזה היה מגיע לשאלה או ניצחון בשדה קרב, או השמדת היהודים, אז היו תמיד מכריעים לצד היהודים. יש מכתבים, עדויות, ששולחים לאייכמן, שואלים, יש כך וכך הקרונות, וצריכים להביא ציוד למלחמה לשדה קרב. ואותם הקרונות צריך להשתמש בשביל להביא יהודים לאושוויץ. אז מה עדיף? מה הוא צריך להכריע? אז הוא הכריע יהודים לאושוויץ, ולא שדה קרב. יש, זה נושא רחב. והנה, הגישה הזאת, הסתכלות הזאת, הם ידעו, נאצים ידעו, לא כולם כמובן, אבל אליטה, ידעו שהם מייצגים כוח מסוים. וגם המן ידע. וזה מה שמרדכי עונה לאסתר, אומר לה, אל תחשבי שאת תנצלי, כי את ובית אביך יובדו. שאלה היא רק, שאלה נוספת, לא, אולי נשאר קצת אחרת. עוד דוגמה, עוד ראיה למה שעכשיו אנחנו מדברים. אתם זוכרים, זרש אומרת להמן, אם מזרע יהודים מרדכי נפול תיפול לפניו, לא תוכל קום. לא זוכר את הפסוק. אתם זוכרים את הביטוי הזה? מה קרה שם? למה? למה זה יקרה שהוא לא יוכל לקום עם מזרע יהודים? הרי מה קרה שם? בוא נזכור את הסיפור. אמן הוא ראש הממשלה שם, כן? הוא נשיא נגיד, וזה ראש הממשלה, הוא מלך. אז הוא בא עכשיו לאחשוורוש, רוצה להגיד לו לתלות את מרדכי, ולא אומר לו את זה. ואז אחשוורוש אומר לו, תעשה טוב משהו למרדכי, תעשה לו סיבוב שם על הפוני בגן הציבורי ותחזיר אותו חזרה. זה הכל. זה כל מה שקרה. הרי אחשוורוש לא איבד את התפקיד שלו, מרדכי לא קיבל שום העלאה בדרגה, שום דבר. הוא נתן לו סוס לבגד, כתר, עשה סיבוב, ומה קרה עם הבגד? החזירו חזרה למלך, והכתר חזרה למלך, והסוס לקחו ממנו, והמרדכי לאן הלך? חזרה איפה שהוא היה. מה קרה? מבחינה פוליטית, מבחינה אמיתית, מבחינת התכלס, חברתית, מה קרה שם? לא קרה שום דבר. אבל בשביל זרש זה סוף. וגם בשביל, גם בשביל המן זה סוף, הוא עכשיו אוסף כל אוהביו, אתם זוכרים? עושה את האספת חירום של כל האנשים הכי קרובים אליו, ואומרים מה נעשה, וזה קטסטרופה, זה סוף, זה נורא, וזה אומר לו, אין לך סיכוי, אתה מת, אתה כבר גמרנו, אתה איבדת הכל, על סמך מה? מה קרה? והתשובה היא פשוטה. התשובה היא נעוצה בגמרא, יש מחלוקת ידועה בין רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת סנהדרין, ששם רבי אליעזר אומר שאם בני ישראל יעשו תשובה, אז ינצלו, אם לא, אז לא. רבי יהושע אומר, מה? לא? מה פתאום? ודאי שיעשו תשובה. אלא הקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ואז הם ינצלו ויעשו תשובה. זאת אומרת שהוא מביא שם דוגמה למלך שיחזיר את יהודים בתשובה. מי זה? המן. המן, לא פחות או לא יותר. במילים אחרות, מה שאומר שם רבי יהושע זה כך: ודאי שגאולה תבוא, זאת לא שאלה, ודאי גאולה תהיה, כל השאלה באיזה אופן, איך תבוא גאולה, או על ידי מרדכי או על ידי המן, זאת כל השאלה. גם המן מחזיר אותנו בתשובה, גם המן מביא גאולה, רק יש גאולה שהיא על ידי התעלות ועל ידי עלייה לארץ ועל ידי רצון ללמוד תורה, ויש גאולה שהיא על ידי בריחה ועל ידי מעלות. הימלטות. זאת וזאת גאולה. כך או כך תיבנה מדינת ישראל, כך או כך יהודים ינצלו. שאלה איך, באיזה אופן, כיצד. וכיוון שמלך החליף את הבגד שלו, שם עכשיו לבוש על מרדכי, לך אין סיכוי, אומרת לו זרש. הסיפור נגמר. וזה גם מה שאומר לו, זה מה שאומר מרדכי לאסתר. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מהו מקום אחר? איך אפשר להגיד עוד מקום אחר? סיטרא אחרא. סיטרא אחרא. מקום אחר זה סיטרא אחרא, זה השטן. רווח והצלה יכול לבוא ליהודים גם מהמן וגם מהיטלר למה שמו, אבל את, תפקיד שלך בהיסטוריה, תאבד. ככה מסביר ספר תפארת שלמה על ה... אני מצטער שאין לי דפי מקורות, פשוט זה בגלל חוסר הזמן, אבל פה לפניי. תפארת שלמה על פורים, כך הוא מסביר, שמקום אחר זה סיטרא אחרא.
זה הכל משתלב.
כן, נכון.
זה גם מהמן וגם...
כן. כן. נכון. כן. וכך גם מסביר רב קוק. הוא אומר שבאמת... גאולה יכולה לבוא גם על ידי היטלר. כך הוא כותב, זה בממרי הראייה בעמוד 269. אומר ככה. אומר, יש 269. אומר, יש ארבע שופרות שמביאים לגאולה. אז יש שופר גדול, ואנחנו מבקשים שתקע בשופר גדול, ויש שופר תמה. ואז אומר כך, יש שופר של חיית מאה, נהפך לשופרו של משיח. עמלק פיטלורה, היטלר, מעוררים לגאולה. ומי שלא שמע קול השופר הראשון ואף לקול השופר השני הרגיל, לא רצה לשמוע כי אוזניו נאטמו. הוא ישמע לקול שופר התמה, הפסול, בעל כורחו ישמע. אז הרב אומר פה שההיטלר עם עצמו מעורר, המלאק מעורר לגאולה. וזה, שנייה, אני פשוט אין זמן, שיעור צריך לגמר. אז הוא אומר ככה, שכל השאלה איך, וזרש מבינה שעכשיו יש איך אחר, יש לבוש אחר, וכיוון שיש לבוש אחר, אז עכשיו סוג הגאולה היא תהיה בצורה של חזרה בתשובה ותיקון, אז לכן לאמן אין מקום, והוא באמת נעלם. וכיוון שהלבוש זה דבר כל כך חשוב, דיינו לבוש באיזה אופן בגאולה. אנחנו מכל המגילת אסתר, יש שני פסוקים שאומרים, שכולם אומרים בכל רם, צריכים להגיד את זה כולם, לא מי שבעל קורא, אלא כולם אומרים את זה. הפסוק הראשון זה, איש יהודי היה בשושן הבירה, ופסוק השני, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, ועטרת זהב. וזה בעצם אחד הדברים העיקריים, אני חושב, שאנחנו יכולים ללמוד ממגילת אסתר ומכל הסיפור של פורים, שעם ישראל הוא זה שמכריע באיזה אופן באה גאולה לעולם. גאולה היא באה בכל, תבוא ודאי, אין ספק. ועם ישראל, תפקיד שלנו זה להכריע שהגאולה תבוא בצורה של התעלות, ולא בצורה של שופר תמי. ואת הדבר הזה הסביר מרדכי לאסתר כשהוא שלח לה את המילים הללו הפשוטות, שאל תדמי בנפשך, וערך יהודים יעמוד למקום אחר. ואנחנו תפילה שבעזרת השם אנחנו לא נזדקק להתנתקויות ולא לכל התוכניות אחרות ושל אויבינו שהם באים לזרז אותנו בעצם לגאולה ולרצון לחזור בתשובה בקשר לארץ ישראל, בקשר לחזרה לשורשים שלנו ולהתחברות לשורשים שלנו, אלא אנחנו בעצמנו נעשה את התיקון פנימי שלנו, ואז לא נצטרך את לא מפת הדרכים ולא זה, כל זה לא יהיה צורך, ואז הם יעבדו בצורה כזאת, אויבים שלנו יעבדו מן העולם, על איזה שאנחנו נעשה את תפקידנו. פורים שמח.